אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. לב של אימא. אהובה רענן, מארחת אימהות לגיל הרך לשעת ייעוץ. בפודקאסט נדבר עלייך אימא, על הילדים שלך ועל הלב שנמצא שם בכל רגע.
אני אהובה רענן, מדריכת הורים לגיל הרך, מחברת הספרים סיפורים מתוך הלב של אורי, סיפורים מתוך הלב של אימא וסדרת ארגז הכלים שלי, ואני שמחה להיות איתכן כאן וללוות אתכן במסע המופלא הזה של גידול הילדים.
בפרק הזה נשוחח על פחדים.
פחד הוא אחד הרגשות הבסיסיים והראשוניים שמלווה אותנו לכל אורך החיים. חשוב לזכור כי הפחד במקורו הוא רגש שנועד לשמור עלינו ולהגן עלינו מפני מצבים מסוכנים. ילדים בגיל הרך נוטים לפתח פחדים שונים. פחד מחושך, פחד מנטישה שמתבטא בקושי לעזוב את ההורים, פחדים מבעלי חיים. בגילאים קצת יותר מבוגרים אנחנו פוגשים פחד מגנבים, פחד מסכנות, מאסונות, וכמובן פחד ממוות. כשאנחנו מדברים על פחדים, חשוב להבין שהקדוש ברוך הוא ברא במוחנו מערכת מהירה שנועדה לזהות מצבי סכנה ולהפעיל את הגוף שלנו כדי להינצל ממנה. אבל בגלל שתפקידה של המערכת הזו הוא לשמור עלינו, היא רגישה מאוד ומתעוררת במהירות רבה. לכן, כל פעם שמתקבל במוח מידע שאפילו רק מרמז על סכנה אפשרית, כל מערכות הגוף נדרכות כדי לאפשר לנו תגובה מהירה שתעזור לנו להימלט מהסכנה ולהינצל. התגובות המהירות הללו הן בדרך כלל לחימה או בריחה. Fight or flight. לעתים רחוקות אנחנו מגיבים בתגובה הישרדותית נוספת של פריז, של לקפו. בספרות המקצועית התגובות הללו מכונות FFF. Fight, flight or freeze. ואז אם התברר שהייתה סכנה אמיתית ושהאזעקה שנדלקה במוחנו הייתה אזעקת אמת, אז נפעל ביעילות מרבית בלי צורך בתכנון או בהיערכות. הגוף שלנו שנעשה דרוך כתוצאה מהאזעקה שהופעלה במוח, יעשה כל ביכולתו כדי להגן עלינו מהסכנה. הבעיה היא שלפעמים המערכת הרגישה הזו מופעלת במצבים שרק נדמה שהם מסוכנים, בדומה לאזעקת שווא. ואז ברוב המקרים שהמוח מפעיל אזעקת שווא, הוא מבין מיד שאין סכנה אמיתית, הוא מכבה את האזעקה. אבל לפעמים המוח ממשיך לקבל מהגוף או מהמחשבות מידע שגוי, שאומר שהסכנה אמיתית, ואז אזעקת השווא נמשכת, ואנחנו מגיבים לדברים שהם רק מפחידים, כאילו הם מסוכנים. ואז נגרמת מצוקה מיותרת. היום נדבר על המצוקה המיותרת שנגרמת כתוצאה מהפעלה של אזעקת שווא, כתגובה למצבים שהם נראים מסוכנים והם בעצם רק מפחידים. נמצאת איתנו כאן היום אסתי. שלום אסתי.
היי אהובה.
בואי תספרי לנו מה הביא אותך לכאן היום.
אז אני בעצם יש לי ילד מתוק, בן 4.
שקוראים לו?
שקוראים לו שייקי, שבעצם מפחד מחושך שווא. ומפחד מחתולה. עכשיו, כשאני הלכתי איתו ברחוב, הוא לא מפחד מחתולים. אבל כל פעם שהוא רואה חושך, נהיה לו חתולה בראש. אנחנו נכנסים הביתה, הוא ישר ילך, ידליק את האורות, יוודא שאין חושך, נכנסים לבניין, לפני שאני יוצאת מהבית, הוא מדליק מהבית לבניין את האור.
ממש מנסה להימנע ממפגש עם חושך, כן?
חושך לא עושה לו טוב. הוא רואה חושך, הוא אומר לי, אמא, צריך ללכת לישון, חושך.
ואז?
עכשיו, יכול להיות שזה 5 בצהריים, ואז אני אומרת לו, מה? למה? אבל עוד מוקדם, אתה עייף? הוא אומר לי, לא, אבל חושך. חושך מאיים עליו.
בעצם, מה שאת מספרת זה שכשמגיע חושך, הוא רוצה לברוח ממנו וללכת לישון. זה באמת נראה שהחושך מאיים עליו, ואז מה שהוא עושה זה לברוח מלפגוש את החושך ומלהתמודד עם הפחד. זה סוג של בריחה, פלייט. הוא בורח לשינה. תתארי לי רגע איך הוא הולך לישון? איך זה נראה השכבה? הרדמות, שינה,
אז
לילה.
אנחנו מקלחים אותו, מתלבש לבד, אוכל ארוחת ערב, נחמד, ואני צריכה להשכיב אותו לישון.
שנייה אחת, רציתי לשאול אותך, להתקלח, נמצאים איתו כל הזמן.
כן.
כן?
אני יכולה לצאת לפעמים, אני יכולה לשחק במים, ילד גדול.
כן, אבל מבחינת הפחד, הוא לא מפחד לא. להישאר לבד.
לא.
כן.
אני צריכה להרדים אותו, אז אני שרה איתו, מספרת לו סיפור, הוא לא מפחד גם מסיפורים מפחידים. הוא יהיה כאילו אחראי להדליק מנורת לילה. והוא נרדם מהר, נרדם מהר.
אז בהירדמות את בכלל לא רואה שום קשיים ברגע שיש אור.
אין אור, ממש יש מנורת לילה.
כן, אבל לא חושך מוחלט.
לא.
ואז הוא נרדם בקלות.
כן.
כן, סיפרתם סיפור, אמרתם קריאת שמה. את נשארת לידו?
נשארת לידו עד שהוא נרדם, כשהוא נרדם אני קמה.
כמה זמן בערך?
20 דקות.
את מאמינה שאם לא היית לידו הוא לא היה נרדם?
בטוח. הוא לא מסכים.
מה הוא אומר?
הוא קורא לי, לבוא לשכב לידו.
וככה את הולכת בעזרת השם ללוות אותו?
אני מקווה שבשביל זה אני פה.
אז זה כן אחד הדברים שמציקים לך.
בטח.
שצריך להיות איתו כל עוד עד שהוא נרדם.
ברור. ולפעמים אני לא אשקר, אני איכשהו גם נרדמת, ואז אני טועה אחרי שעה וחצי, ומה הקשר?
את שוכבת לידו או יושבת לידו?
אני שוכבת לידו.
אז לא רק צריכים להיות קרובים לידו, צריכים ממש לשכב לידו, הוא ישן במיטה שלך.
אני ישן במיטה שלי.
לאט לאט נחשפים עוד ועוד סודות. אז הוא צריך לישון במיטה שלך, כשאת לידו, ורק ככה הוא נרדם.
נכון.
ניסית לעשות משהו?
הרבה. ניסיתי הרבה לשכב איתו במיטה שלו, לקנות לו מצעים יותר מפנקים, כל מיני בובות. למרות שהוא בן, היה גם מלוקיטי, בשביל באמת שיהיה לו יותר ורוד ויותר נחמד. ניסיתי להסביר לו הרבה פעמים מה זה חושך. אמא אמר לי שהוא היה רואה בחושך כל מיני ציורים, הייתי מבינה, כי ככה אני גדלתי. הייתי רואה סקית, זה היה בטוח חתולה, הייתי רואה איזה... אבל הוא לא מסביר, הוא פשוט מסביר חושך. מה הבעיה בחושך? הוא לא יודע. וניסיתי מאוד מאוד לצייר איתו לפעמים מה זה חושך. ניסיתי ממש לצייר איתו מה זה חושך, זה כלום, זה צבע שחור. אבל עדיין הוא על זה.
מה שאת מספרת זה ששייקי פוחד להיות בחושך לבד, והוא יודע שכשהולכים לישון, את תהיה לידו. אז כדי להתמודד עם החושך, הוא פשוט מבקש ממך ללכת לישון. בעצם מה שהוא מבקש ממך זה שתהיה לידו כשחשוך. בעוד מקומות הוא פוחד להיות בחושך לבד? לפני שהולכים לישון, לעבור ממקום למקום?
לא. אבל לפעמים אני מעבירה אותו. אני מעבירה אותו אחרי שהוא נרדם למיטה שלו, ואז אם הוא מתעורר בלילה, הוא רץ בריצה מטורפת. אליי למיטה, כי הוא נבהל, כי זה חושך. למרות שאני יכולה להשאיר מנורת לילה קטנה, אבל כל העניין של השינה, כל העניין של החושך, כל העניין של הלילה, מהווה עליו איום.
הוא מתעורר כל לילה?
לא.
יכול להיות לילות שלמים שהוא ישן ברצף.
כן.
תגידי, אסתי, הוא ילד עם יכולת שפתית טובה? הוא ילד שאפשר לדבר איתו?
הוא ילד חכם, הוא ילד מבין, הוא מתוק. הוא ילד שאני חברה שלו, אני יוצאת איתו לפעמים להליכות ברמה כזאת. אני וואו. מדברת איתו, אני אוהבת לשתף אותו. הוא...
טוב, עכשיו תגידי לי עוד דבר. השיחות האלה שניסית לשוחח איתו על מה זה חושך, ולצייר איתו חושך וכאלה, היו... בצהריים, כן, בבוקר, לא בזמן שהוא פוחד.
כן, כן.
בזמן שהוא פוחד, מה את עושה? נגיד, הוא בא אלייך למיטה בבעלה?
אז כמובן, אני מחבקת אותו, אני איתו, אני מרגיעה אותו, ואז הוא נרדם מהר.
במיטה שלו או שלך?
שלי.
הוא לא חוזר למיטה שלו?
לא.
ניסית פעם אחרי שאת מרגיעה אותו?
לא.
למה? כי אתה יפה ואין כוח?
נרדמתי, פשוט נהיה לי באוטומט שהוא נכנס לישון איתי.
אז פחד מחושך הוא פחד מאוד אופייני לילדים, ובטח לילד בגיל של שייקי. ובעצם מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לילד להתגבר על הפחד, הוא נכון לכל הפחדים שהוא עוד עתיד לפגוש בעזרת השם בהמשך חייו. כי גם אם הוא יתגבר על הפחד מחושך, אם יש לו רגישות לפחדים, אז סביר להניח שהוא יפחד מעוד דברים, אבל באמת מיום ליום הוא ילמד להתגבר ולנצח את הפחד. אחד הדברים שעוזרים להתמודד עם הפחד ולהתגבר עליו, הוא להעיז לפגוש את הפחד ולשוחח עליו. אנחנו הרבה מאוד פעמים מעדיפים לא לדבר עם ילדים על הפחדים שלהם, כי אנחנו אומרים לעצמנו, למה אני צריכה להזכיר לו את הפחד? למה אני צריכה להגביר לו את המצוקה, להגביר לו את החרדה? למה אני צריכה שהוא שוב יחווה את הפחד? עכשיו הוא רגוע. למה לי סתם להביל אותו, להדיג אותו? אבל יש פה הבדל מהותי, כשהילד מרגיש שהוא פוחד בזמן החושך, או בזמן שהוא מנסה להירדם, או כשהוא מתעורר באמצע הלילה ומוצא את עצמו פתאום במיטה שלו לבד, כשהוא בכלל זוכר שהוא נרדם בחיקך כמעט, אז הוא באמת מבוהל, הוא באמת מבועת. זה בדיוק הזמן שבו למילים כמעט ואין השפעה, ובאמת כמו שאמרת שאת עושה באינטואיציה טבעית, את מחבקת אותו ומרגיעה אותו, אבל באמת שמה אין הרבה מקום למילים. חוץ מאשר להרגיע ולתמוך, באמת אין מה לעשות. לחכות שהגל יעבור. הדימוי שדרכו אפשר להבין את הדינמיקה של הפחד נקרא גל החרדה. זה נכון לגבי כל הרגשות, אבל קל מאוד מאוד להבין את זה בפחד. רגשות הם בעצם כמו גלים. כל רגע שנחשוב עליו הוא מתנהג כמו גל. יש לו התחלה וסוף, ובאמצע הוא עולה ומטפס. וזה חשוב לזכור גם כשאנחנו מתמודדים עם ילד שפוחד, או עם ילד שכועס, או עם ילד שמקנה, ואפילו עם ילד ששמח ומתלהב, לדעת שעוד מעט הרגש הזה הולך לעבור. גם כששייקי מפחד מהחושך, והוא בשיא הפחד והבעלה, אם אנחנו נחכה עוד קצת, הפחד הזה יירגע. זה הדפוס של רגשות, הם לאט לאט מתמתנים. רק מה קורה? חרדה מתנהגת באופן כזה, שכשהיא מתעוררת אצלנו, היא גורמת לנו הרבה מאוד פעמים להימנעות. זאת אומרת, אם אני פוחדת נניח לעלות במעלית, מכל סיבה שהיא, אולי כי פעם נתקעתי במעלית, או כי שמעתי סיפור מפחיד, לא משנה מה הסיבה, הנטייה הטבעית שלי עכשיו היא להימנע מנסיעה במעלית, לנסות לעלות במדרגות, למצוא דרכים עקיפות, רק לא לעשות את הדבר הזה. ולכן באופן טבעי, הרבה מאוד פעמים, כשהגל מגיע לעיצומו, כשהרגש הכי חזק, ואני מוצף בחרדה, בפחד ובבעלה, מה שאני עושה זה בורח. מה שבדיוק קורה לשייקי, הוא מתעורר באמצע הלילה, פתאום מזהה חושך והוא לבד, אז הוא לא מוכן להישאר שנייה אחת בתוך החושך והלבד הזה, והוא רץ אלייך. בעצם הוא נמנע ממפגש עם הפחד. בדיוק כמו שכשבן אדם פוחד לעלות במעלית, לא עולה במעלית, אותו דבר. ואז מה שקורה זה שהחרדה מתגברת. החרדה של אותו אחד שפוחד לעלות במעלית ולא עולה במעלית, נהיית גדולה יותר. עכשיו הוא יותר פוחד לעלות במעלית, כי הוא כל הזמן אומר לעצמו, מעלית זה כזה מפחיד, אף פעם לא ניסיתי, זה רק נראה לי יותר ויותר מפחיד. לעומת זאת, אם הוא לאט לאט היה לומד לעלות במעלית, הוא מרגע לרגע היה רואה שזה פחות מפחיד, כי גל החרדה שלו היה יורד לאט לאט. אבל אם כל פעם כשורה מעלית הוא רק בורח ונמנע, שככה באמת זה עובד, חרדה הרבה פעמים מובילה להימנעות. מה שעושה בדיוק שייקי, הוא נמנע ממפגש עם הפחד, ואז החרדה שלו עולה, לא יורדת. הוא בורח אלייך, את אמנם מרגיעה אותו, אבל החרדה שלו מלהיות לבד בחושך התעצמה. היא לא התקטנה. עכשיו הוא עוד יותר פוחד להיות בחושך. הבנת או שזה היה מדי מורכב?
לא, אני הבנתי.
ולכן, כמובן ברגישות, באהבה, בחמלה, בסבלנות, המוטו או המטרה שלנו, להצליח להישאר בפחד ולראות שלאט לאט הפחד הזה נרגע. ככה זה עובד. נעשה את זה באופן הדרגתי. בהתחלה זה יכול להיות איתך, זמן קצר וכולי, אבל אם אנחנו נצליח להפגיש אותו עם הפחד, הוא לאט לאט פחות יפחד. אחד הספרים היפים שמדברים על פחדים של ילדים, נקרא פחדים של ילדים. כתבו חיים עומר ואלי לייבוביץ', הם כותבים בקריכה של הספר, איך לתמוך במקום לגונן. וזה בעצם איזה מוטו מאוד חשוב שלנו כהורים. אנחנו כהורים צריכים להבין, לקבל, לעזור, אבל העמדה שלנו צריכה להיות לתמוך ולא לגונן. אם כל פעם שהילד שלי נפגש בפחד, אני רק מגוננת עליו ושומרת עליו מפני הפחד, שהוא באמת לא פחד אמיתי. באמת אין שום דבר מסוכן בלהיות בחדר לבד. אין שום דבר מסוכן בלפגוש חושך, אז אני רק מגוננת. אבל בעצם העמדה שלנו צריכה להיות לתמוך. אפילו בגיל 4, לעזור לילד במילים של ילדים שכבר נגיד אותם, להעיז לפגוש את הרגש ולנצח אותו. אני ממש אומרת לילדים, בוא ננצח את הפחד. אתה מפחד להיות בחושך, אתה מפחד להיות לבד, אתה מפחד שאולי תבוא חתולה, אבל בוא ננסה לנצח את הפחד. אני אעזור לך לנצח את הפחד. אז איך בעצם מנצחים את הפחד? קודם כל, באמת מדברים עליו. מדברים עליו לא בזמן שהפחד מתעורר, כי אז, מבחינתו, כשהפחד מתעורר, והוא עכשיו רואה רק חושך וחושב שהולך לקרוא לו משהו מסוכן, אז באמת להסברים אין שום משמעות. מבחינתו יש סכנה אמיתית, זאת אומרת, נניח שעכשיו אני אנסה להסביר לך משהו, וייכנס לפה נמר אמיתי, לתוך החדר. המוח שלנו מתוכנת להגן על עצמו, פשוט להימלט מפה, ולא להקשיב, ולא לעשות שום דבר. אנחנו ממש יודעים, אפילו האנדרנלין שמשתחרר בזמן פחד, הוא כדי לאפשר לנו להימלט, לברוח יותר מהר. ולכן לדיבורים בזמן שהחרדה תוקפת, בזמן שהפחד מתעורר, אין משמעות. אבל בזמן שהוא רגוע ונינוח ושלב, אני כן מדברת איתו על הפחד. אני אומרת לו, אני רוצה לדבר איתך על מה שקורה בלילה כשאתה פוחד. ואני רוצה לדבר איתך על מה שקורה כשיש חושך ואיך זה מפחיד אותך. אחד הכלים שאפשר להיעזר בו כדי לעזור לילדים לשלוט בפחדים שלהם ולהוריד בהדרגה את רמת החרדה, הוא סרגל או סולם הפחד. אחרי שאנחנו מדברים עם הילד על זה ששמנו לב שהוא פוחד מחושך או מלהיות לבד, אנחנו שואלים אותו עד כמה הוא פוחד. אצל ילדים גדולים אנחנו מבקשים מהם לומר במספרים עד כמה הם פוחדים, מ-1 עד 10. אתה פוחד 10, 7, 5, ואז אנחנו מנסים ללמוד ביחד להתגבר על הפחד ולהתמודד איתו. ממשיכים לבקש מהילד בכל פעם שהוא נפגש בפחד לדרג כמה הוא פחד עכשיו. אצל ילדים קטנים, כמו שייקי, במקום מספרים, אני משתמשת במילות תיאור. הרבה, בינוני, קצת, פחדת הרבה, פחדת בינוני, פחדת קצת. או שאני יכולה לבקש מהם לומר לי באיזה גודל הפחד היה הפעם. זה היה פחד ענק, זה היה פחד גדול, זה היה פחד בינוני, זה היה פחד קטן, זה היה פחד פצפון. מה שאנחנו עושים בפעולה הזו, זה קודם כל מעלים את הפחד למודעות. ואז יוצאים בכוחות משותפים שלו ושלי להילחם בו ולנסות להוריד אותו. בדרך כלל כשמתחילים להשתמש עם ילדים בסרגל הזה, הם מיום ליום נותנים לרמת הפחד ציון יותר נמוך. ולאט לאט הם מצליחים יותר ויותר להתמודד עם הפחד. אני גם מסבירה לילדים את העניין הזה של הרגשות הם כמו גלים ושל גל החרדה, שאם אנחנו נעיז לא לברוח מהפחד, מהדבר שאנחנו מפחדים ממנו, אנחנו נראה שזה לא כזה מפחיד.
בעצם זה שהוא קם באמצע הלילה בפחד הזה, הוא חווה חרדה.
לא יודעת להגיד, ואני לא יודעת גם אם זה כל כך יעזור המינוח, אם זה חרדה או פחד, הוא מאוד מאוד מבועל. וברור שמה שהוא מנסה לעשות, זה לא להתמודד עם הפחד, אלא לברוח ממנו. וזה ברור שהדבר הזה מעצים את הפחד. הוא בדיוק בשיא הגל, בורח מהרגש, ואז בדיוק במקום הזה שזה שיא הגל, הרגע שהיה מתחיל לרדת, אם הוא היה נשאר במיטה עוד רגע, הוא פתאום היה רואה, רגע, זה לא כזה מפחיד. אבל הוא אף פעם לא עיז להישאר במיטה, ולראות שזה לא כל כך מפחיד. לכן אגב, מאוד עוזר לספר לילדים סיפורים על ילדים שפוחדים בלילה. כי בזמן הזה הם רגועים. מערכת הפחד שלהם לא מופעלת. הם עכשיו, השעה 4 אחרי צהריים, הם לא פוחדים מכלום. אמא יושבת לידם ומספרת סיפור, זאת הזמן שאמא הכי רגועה ו... פנויה אם היא בחרה לספר לי עכשיו סיפור, והיא מספרת לי סיפור על מישהו אחר שפוחד. זה יכול להיות סיפור על מישהו שפוחד בדיוק מהדבר שממנו אני פוחד, אבל זה גם יכול להיות סיפור על מישהו שפוחד ממשהו אחר בכלל.
במקרה לא זה, דווקא מחושך.
לא חייב להיות, כי אוקיי. המנגנון הזה הוא מנגנון זהה, שהפחד מתגבר, ובדרך כלל נוצרת שם הימנעות, באמצעות בריחה. אנחנו מתנתקים מהגורם שמפחיד אותנו. ולא מנסים להישאר שם. את יודעת מתי זה עוד קורה אפילו שעוזר להבין את זה? בריח. לפעמים יש ריח נורא והיום, ואני נשארת בתוך הריח הנורא והיום, ולאט לאט אני מתרגלת אליו. אני פתאום לא שמה לב, עד שמישהו בא מבחוץ ואומר, וואי, איזה ריח יש פה? ואת אומרת לעצמך, איך אני לא שמה לב לריח הזה? הוא פה? זה רק כי את כבר היית פה, וראית שזה לא כזה נורא. זה באמת לא כזה נורא. אז הדבר הראשון שאני אומרת לעשות, זה באמת לדבר איתו על זה שהוא פוחד. ולהגיד לו שאת ראית שהוא פוחד מחושך ופוחד להיות לבד, זה באמת סימן שהוא ילד חכם וגדול, שרוצה לשמור על עצמו. כי הרי המערכת הזו בעיקרה נועדה להגן עלינו מפני סכנות. הוא מפחד שזה מסוכן להיות לבד, שהולך לקרוא לו משהו נורא. הוא חושב שכשיש חושך, והדברים פחות בשליטתנו ופחות צפויים, ופחות מוכרים, הולך לקרוא משהו נורא והיום. ואז הוא מגיב מבחינתו בצורה הכי הגיונית. הוא מגיב כמו שאנחנו מגיבים כשנשקפת סכנה אמיתית לחיינו, כמו שאת ואני היינו עושות אם נמר היה נכנס לפה עכשיו. הוא פשוט מנסה להגן על עצמו. ובורח, ולא פוגש את הפחד. אבל אם אני נמצאת שמה, ועוזרת לו לאט לאט לפגוש את הפחד, ולהוריד את רמת החרדה, ואז הוא לאט לאט נרגע ומצליח לנצח את הפחד. אז מעבר לזה שדיברנו על לדבר איתו על זה שהוא פוחד, הדבר השני הוא להגיד לו שאני רוצה לעזור לו לנצח את הפחד. להגיד, מי ניצח היום, הפחד או אתה? נניח אם הוא ברח, אז הפחד ניצח, וזה בסדר גמור. לאט לאט, מיום ליום, הוא ילמד לנצח את הפחד.
כן, הוא גם ילד תחרותי. אז נראה לי זה הכי קניצי.
לגייס את האופי התחרותי שלו לטובת ההתמודדות עם הפחד.
כן.
אז בוא ננסה לנצח את הפחד. אפשר גם לצייר עד כמה הפחד הוא גדול, ולאט לאט לראות איך הפחד נהיה יותר קטן. אז איך הפחד באמת יהיה יותר קטן? אני צריכה להסביר לו את הדבר הזה. אתה יודע שכל פעם כשאתה רץ אליי מהר מהר ואתה לא מחכה, אז אתה בגלל זה פוחד עוד יותר. אתה חושב שזה ממש מסוכן להיות בחדר, שהולך לקרוא לך משהו. וזה בכלל לא מסוכן להישאר בחדר לבד, לא יקרה שום דבר. ואז מה שאנחנו עושים, זה נקרא ב-CBT, בטיפול התנהגותי קוגנטיבי, חשיפה הדרגתית. בחשיפה הדרגתית, אנחנו נחשפים באופן הדרגתי לגורם החרדה שגרם לנו להימנע ממנו. העקרונות שעומדים מאחורי חשיפה הדרגתית הם, א', שכדי להתמודד עם חרדה צריך להיעז לפגוש אותה ולא להימנע ממנה. ב', שאי אפשר לפגוש את הגורם שמעורר בנו את החרדה, כי זה מדי מאיים. ולכן מפרקים את זה להרבה שלבי ביניים, עד שמצליחים בסוף התהליך לנצח את הפחד. התהליך הוא בעצם להגדיר מה המטרה הסופית שאליה אנחנו שואפים להגיע, ואז לעשות הרבה מאוד שלבי ביניים. במקרה של שייקי, המטרה הסופית היא ששייקי יצליח להישאר במיטה שלו גם כשאימא לא לידו. אבל כדי שזה יקרה, צריך להתאמן בהתחלה רק על להצליח להירדם במיטה שלו. אז אנחנו מתחילים עם לנסות להירדם במיטה שלו כשאת כל הזמן ממש לידו. אחר כך להצליח להישאר במיטה כשאת קצת מתרחקת. אפשר בהתחלה רק לשתי דקות ואז לחזור ולאט לאט לעלות את הזמן. אחר כך אפילו להישאר במיטה כשאימא מאחורי הדלת לקצת זמן. אחר כך ליותר זמן. ואחר כך לנסות להישאר במיטה כשאימא במטבח אפילו לקצת זמן ואחר כך ליותר זמן. בסוף אפשר לעשות שהוא נשאר במיטה עד שהוא נרדם. אנחנו כמובן רוצים שהוא לא יהיה תלוי בך כדי להירדם. אז בכל אחד מהשלבים שאת עושה, בין אם זה את מאחורי הדלת, בין אם את לידו, אתם עושים את הטקס הרגיל שלפני השינה, מקלחת, צחצוח שיניים, סיפור לפני השינה, קריאת שמע, חיבוק, מה שאתם רגילים לעשות. ואז כשמגיע השלב של להירדם, את מנסה ללמד אותו לאט לאט ובהדרגה להרדים את עצמו, ולא להיות תלוי בנוכחות שלך כדי להירדם. אגב, אפשר כמובן לחשוב על שלבים אחרים לדרג את החשיפה שלו לחושך. זה נראה לי השלבים שמתאימים למה שאת תיארת שקורה עם שייקי, אבל הרעיון הוא לזכור מה המטרה הסופית ולחשוב על כל מיני שלבים בדרך אליה. מצד אחד אני שומעת שאת כן מדברת איתו על זה שהוא פוחד. ניסיתם לצייר את החושך, ניסית להסביר לו שאין מה לפחד מהחושך.
נכון, כן? נכון.
מצד שני, אני מרגישה שאולי לא היה בדיבור הזה גם מספיק מקום להבין מדויק ממה הוא פוחד. עד הרגע הזה את לא מבינה ממה הוא בדיוק פוחד בחושך. וגם הוא לא בדיוק מבין ממה הוא פוחד בחושך. וכשלא מבינים ממה הפחד מתעורר, אז הפחד גדול יותר. לי נראה שהפחד שלו הוא להיות בחושך לבד.
נכון. אני יודעת על עצמי, זה מה שאמרתי גם בהתחלה. שכשהיה חושך, ציירתי לעצמי דמויות. הוא לא מספר לי על הדמויות שהוא רואה. הוא מסביר רק חושך. אבל אז אני אומרת לו, נו, ומה יש בחושך? אז אמר לי, חתולה. אבל אם אתה מפחד גם מחתולה, אז ביום-יום הוא לא מפחד מחתולה. יכול גם ללטף חתולה.
נכון, אבל חתולה היא הרבה יותר מפחידה בחושך. הרבה דברים הם לא מפחידים באור והם מפחידים בחושך. הצלליות של הבגדים מפחידות פתאום בחושך. אז כמו שאמרתי קודם, את מדברת עם שייקי על הפחדים שלו, וזו נקודה חשובה מאוד בהתמודדות עם הפחדים. מה שאני בדרך כלל פוגש את זה, שהרבה מאוד פעמים הורים לא רוצים לדבר עם ילדים על הפחדים שלהם. ועצם הדיבור על הפחדים, הוא כבר מרגיע אותם, וכבר נותן הרגשה שהם בשליטתנו. הדבר הזה נכון לגבי הרבה מאוד רגשות לא נעימים, אבל בפחד זה בולט יותר מהכל. כשאנחנו לא מדברים על הפחד, אז הפחד נהיה משהו יותר מאיים, יותר מאורפל, יותר גדול, וכשאנחנו מעיזים לתת לזה ביטוי, ואומרים, אני רואה שאתה פוחד מהחושך ופוחד להיות לבד, ואני לא בטוחה ממה בדיוק אתה פוחד. יכול להיות שאתה מפחד שפתאום בחושך תבוא חתולה? יכול להיות שבחושך אתה פתאום מפחד שאני אעזוב אותך, ואתה לא תמצא אותי? עצם זה שנתתי ביטוי מפורש לפחד שלו, כבר מקטין את הפחד ונותן לילד תחושה שאפשר להתמודד איתו. אחרי שאני מדברת איתו על זה ומנסה באמת להבין ממה הוא פוחד, בלי ללעוג ובלי להקטין את זה, זה באמת מפחיד. אם הוא באמת פוחד שפתאום תבוא באמצע שהוא ישן חתולה מתחת למיטה שלו, באמת זה מפחיד.
גם אותי.
נכון?
ברור.
ואם הוא פוחד שכשיש חושך והוא לא רואה אותך, אז יכול להיות שנעלמת, והתגובות שלו הן הגיוניות, זה שהוא רץ ובורח לחפש אותך, זה הכי הגיוני. כך היינו מצפים שהוא יעשה באמת אם הוא לא ידע איפה את. נכון, אם פתאום הוא לא יודע איפה את, את מצפה שהוא ירוץ ויחפש עד שהוא ימצא אותך. אם פתאום מגיעה חתולה ורוצה לשרוט אותו, את מצפה שהוא יברח ולא יעמוד שמה. אז הוא נוהג באופן הזה. הוא מרגיש איום והוא נמלט כדי להינצל. המערכת המוחית שלו מאותתת לו שיש סכנה, אבל זה כמו שאמרתי בפתיח של הפרק, זה אזעקת שווא. הוא מרגיש שיש איום על קיומו או על שלמותו, והוא מרגיש שעכשיו המצב הוא מסוכן. ובעצם המצב לא מסוכן, זו רק מחשבה על משהו מסוכן שיכול לקרות. ואנחנו מנסים עכשיו לעזור לו ללמוד שלפעמים הוא מזהה פחד כסכנה. אז דיברנו על לשוחח איתו על זה בזמן שהוא רגוע, ודיברנו גם על להקריא לו סיפורים על ילדים אחרים שפחדו, כי זה עוזר לו לבחון את כל המנגנון הזה של הפחד, איך הוא עובד כשהוא בעצמו לא בסטרס ולא בחרדה. ואז הוא רואה בעצם שהפחד עובר, ואין מה לפחד, וזה היה רק במחשבה, וזה היה רק דמיון. אני יכולה גם ממש להגיד לו את זה. זה רק היה מחשבה. זה רק היה בדמיון שלך שחתולה עכשיו באה לחדר שלך. אף חתולה לא באה לפה עכשיו, אין מה לדאוג. אבל הדבר המרכזי בהתמודדות עם הפחד, מעבר לדיבור על הפחד והבנה מדויקת ממה הוא מפחד, זה להצליח לפגוש את הדבר שממנו אני פוחד. אני מרגישה שאת מאוד מבינה את שייקי ומגוננת עליו, ובטווח הקצר זה עוזר לו להתמודד עם הפחד ברגע שהוא עולה. אבל לטווח ארוך, לא רק שהוא לא מתגבר על הפחד, הפחד אפילו גדל. ועכשיו מה שאת צריכה לעשות זה לעודד אותו לאט לאט להתגבר על הפחד. בזמן שהחרדה מתעוררת, אנחנו רק מנסים לעזור לו להירגע. בזמן הזה באמת אין לדיבורים וטכניקות שונות שום השפעה. אבל בזמנים רגועים, אנחנו יכולים ללמד אותם כל מיני אסטרטגיות שהם יכולים לעשות כדי לנצח את הפחד. אחת האסטרטגיות הפשוטות היא להרפות את הגוף. בדרך כלל, ילדים צריכים להתאמן בזה הרבה כדי להצליח להשתמש בזה בזמן אמת, אבל גם אם אנחנו מתרגלים עם ילדים הרפיה בזמנים אחרים ביום, המערכת הגופנית שלהם יותר נרגעת. עכשיו, ילד בגיל 4 מאוד קשה ללמד אותו לעשות הרפיה, זה נשמע כמעט לא הגיוני, ואני לצורך זה משתמשת באחד משני אמצעים. אמצעי אחד שאני משתמשת בו, אני קוראת לזה ספגטי מבושל וספגטי לא מבושל. אני מראה לילד איך ספגטי לא מבושל נראה, ואחר כך איך ספגטי מבושל נראה.
כן, סיפרתי לו את זה בספר שלך.
נכון.
ממש אהב את זה.
נכון, בספר שלי, אם זה לא אמיתי, זה לא מפחיד אותי. אגב, שזה השם של הספר הזה, בדיוק מסביר את הטעות המחשבתית שקורית לנו. אנחנו חושבים שהסכנה היא אמיתית. אם זה לא אמיתי, אם בעצם לא הולכת להיכנס לפה חתולה, או לא הולך לקרוא לי שום דבר רע מלהיות בחדר לבד בלי אמא. אני לא הולך למות מזה. אני לא הולך להיפצע. אז באמת אין מה לפחד. אין פה סכנה. ההבחנה הזאת בין סכנה לפחד היא הבחנה משמעותית. אז בספר שלי, אם זה לא אמיתי, זה לא מפחיד אותי, אני מציעה שמה טכניקות להרפיה, ובאמת אחת הטכניקות היא לדמות, שהגוף שלנו כמו ספגטי מבושל או כמו ספגטי לא מבושל. ואנחנו ממש מתרגלים את זה. ואם אנחנו מדמים את הגוף לספגטי לא מבושל, אז אנחנו עומדים עם גוף מתוח וחזק ושרירים מקובצים, ואפילו ילד בן 4 יכול להבין את זה ולאהוב את זה. ועכשיו אני אומרת לו, בוא נעשה שהגוף שלנו כמו ספגטי מבושל, ואז הגוף נהיה רחרוחי כזה, והכתפיים נשמטות, והשרירים נרפים. זה דרך אחת. דרך נוספת, שמציע פסיכולוג בשם אדמון ג'ייקובסון, הוא קורא לזה לכווץ כדי להרפות. באמת להגיד לילדים, תתחילו להרפות עכשיו את הידיים, תרפו את השרירים, זה מאוד מסובך. אנחנו אפילו צריכים להתאמן בזה הרבה. הוא מציע לעבור איבר איבר בגוף לפי סדר, לכווץ אותו מאוד חזק, שזה קל להבין. בוא נכווץ את האגרופים, בוא נכווץ את העיניים, בוא נכווץ את הכתפיים. סופרים עד חמש, ואז עד חמש מפסיקים לכווץ ומרגישים את השחרור. זה עובד בדיוק ההפך, לכווץ כדי לשחרר. גם זה מופיע בספר שלי, בעמודים האחרונים. אבל אפשר גם לנסות, באמת לעשות איזושהי הרפאיה. יש ספר ילדים נחמד שכתבה ליהי לפיד, לחש הקסמים, ששם מקרים לילד לפני שהוא ישן, איזשהו סיפור חמוד, שהוא לאט לאט מרפא את הגוף. אני חייבת להגיד לך שלא פעם ולא פעמיים, הקראתי את זה לילדים שלי, ובסוף הספר הם ישנו. פתאום לא היה עם מי לדבר. אז הוא גם סוג של הרפאיה. אז זה דבר אחד שאפשר לתרגל עם ילד שמפגין פחדים. אפשר גם לתרגל איתו נשימות עמוקות. כשאנחנו פוחדים, הנשימה שלנו הופכת להיות יותר קצרה ושטחית, כדי שנוכל באמת להימלט ולברוח, כדי להגן על עצמנו. ככל שאנחנו מתרגלים יותר נשימות עמוקות, אנחנו מצליחים יותר להירגע. בתחילה אנחנו מתרגלים את זה גם בלי קשר לפחד, ורק אחר כך אני אומרת לו, תנסה להישאר עוד שנייה אחת כשאתה פוחד, תנשום נשימה עמוקה ואז תבוא אליי. נשימה עמוקה גם קשה ללמוד. בסוף, ברבות השנים האסטרטגיה שאני משתמשת בה, אני קוראת לה נשימת פרח נר. נשימת פרח נר זה דימוי לאיך אנחנו נושמים עמוק. פרח אומר שאנחנו נושמים כאילו אנחנו מריחים פרח, שזה ילדים בגיל מאוד צעיר יודעים לעשות באופן אינטואיטיבי. בוא נעשה כאילו אנחנו מריחים פרח. ואז בוא נעשה כאילו אנחנו מחבים נר. אפשר גם לתרגל כל אחד מהם בנפרד. נשימה עמוקה ושאיפה עמוקה. אבל בסוף אנחנו מתרגלים נשימת פרח נר. בוא נעשה 5 נשימות פרח נר, בוא נעשה 10 נשימות. אלוף, כל הכבוד. ילד שמצליח להרגיע את הגוף שלו. אז דיברנו על להרגיע את הפחד באמצעות הגוף, שזה הרפיות, נשימות, חיבוקים, מגע גופני. דיברנו גם על להרגיע באמצעות מחשבות. להגיד, זה לא מסוכן, זה לא אמיתי, זה רק דמיון וכולי.
רציתי לשאול אותך, בעצם הבן שלי הוא בן יחיד. עכשיו, איפשהו אני יכולה להבין אותו, שלא נחמד לו לישון לבד בחדר. הוא לבד.
נהדר. בן לא נחמד למסוכן, יש הבדל תהומי. זה שלא נחמד לו להיות בחדר, אני יכולה באמת להבין, ואפילו להתחבר לזה, ולהגיד לו, יכול להיות שזה לא נעים לך להיות לבד בחדר, יכול להיות שזה באמת הרגשה לא נעימה, אבל היא לא הרגשה מסוכנת. לא יקרה מזה שום דבר רע. הוא לא הולך למות מלהיות לבד בחדר, ולא להיפצע, ולא להיחבל, ולא להתערף. שום דבר, והוא צריך להבין את זה. כשהוא מגיב בפחד, הוא פוחד שבאמת הולך לקרוא משהו רע. ואת זה אנחנו רוצים ללמד אותו, שאין מה לדאוג, אין מה לדאוג. הכל בסדר. נכון, אתה רוצה שאני אהיה איתך, אבל שוב, אולי הדבר האחרון והכי חשוב שאני רוצה להגיד לך, לאט לאט, לאט לאט, מיום ליום, הוא ינצח את הפחד. אבל תזכרי שהתפקיד שלך בסיפור הזה, הוא לא לגונן, אלא לתמוך בו.
יפה, משפט חזק.
אז בואי נסכם, אסתי, מה את אומרת? מה את לוקחת מהשיחה שלנו? מה את הולכת לעשות?
המשפט האחרון שלך הכי מתפס לי, זה לא לגונן, אלא לתמוך, כי אנחנו רגילים לבוא ולחבק ומהר להיות איתם, ובעצם זה כאילו חבות שריפה. זה מאוד אהבתי. ממש התחברתי לכל התהליך, להבין שזה לאט לאט. להיות איתו שם במקום של תהליך, לא מהחלטנו, זה יפה מאוד.
מקסים. יופי, אז בהצלחה רבה.
תודה.
האזנתן ללב של אמא מבית משפחה פודקאסט. אני אהובה רענן, ואפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820. שלוחה 20.